כן, אנחנו עכשיו מבררים פה בשער הגאווה בעמוד כף ב'. אנחנו פה עוסקים עכשיו בבירור, או הייתי אומר בירור האוכל מתוך הפסולת, או הפסולת מתוך האוכל, לאחר שהדברים כבר נדבקו ונתערבבו. מצב הגאווה, כמו שראינו עד עכשיו, הוא מצב של ערבוביה. מצב של ערבוביה, של חוסר סדר, של חוסר הבנת היחס הנכון בין מרכיבי החיים. הייתי אומר, תבשיל לא מאוזן, סיר, ובתוכו תבשיל, יש יותר מדי מלח, יש יותר מדי פלפל, יש פחות מדי. גם הגאווה היא למעשה תבשיל לא מאוזן. כן? למעשה, איזושהי הרכבה שקרית, לא מדויקת, לא נכונה, של עוצמות החיים. שימוש לא נכון במה שהאדם, בכוחות שהאדם חווה בקרבו. כך נוצרת הגאווה, כאשר אדם חווה, תופס בצורה לא נכונה את הכוחות שיש בו. הדבר גורם לו לשיכרון כוח, גאווה, גאוות שיכורי אפרים, כן? גאווה והשיכרון הולכים ביחד. השיכרון גם הוא מצב של חוסר איזון בין כוחות הנפש. השכל יורד, הדמיון עולה במצב השיכרון. התגברות כוח המדמה, כן, שיוצר צורת הסתכלות לא נכונה על המציאות, מגביר את כוח הדמיון על כוח השכל, מציג לפנינו תמונת מציאות ועולם שקרית. מצב הגאווה, גם הוא, נוצר כתוצאה מתרכובת שקרית. ולכן, כשאדם נופל בגאווה, במילים אחרות, אוכל את התבשיל הזה, את התבשיל הלא מאוזן, החריף מדי, המלוח מדי, התפל מדי, והוא יקבל כאב בטן גדול, והוא מגיע למסקנה שהוא רוצה תבשיל אחר. הוא רוצה להבין ולתפוס ולחוות בצורה שונה את מרכיבי חייו. הוא רוצה לעשות שימוש אחר עם מרכיבי החיים, שונה. והוא בא לברר איך לא להגיע למצב הגאווה שוב. במהלך הבירור הזה יש שתי גישות. יש את הגישה הספונטנית הראשונית הרגשית, שהיא אומרת, מכיוון שנפלתי בגאווה, אני נסיתי, נגיד, נביא לזה דוגמה או סיפור, מכיוון שנפלתי בגאווה, אני לא רוצה שום תבשיל שנודף ממנו ריח, אפילו שמזכיר גאווה. כשהייתי ילד, היו רגילים אז בזמנו, בשנות ה... באמת לפני הרבה זמן, אז כילדים, אז האמינו שבאמת שמן קיק, שמן דגים, וכבד, תחון, זה ילדים צריכים לאכול. אז היו בקיבוץ, היו מאכילים אותנו בצהריים, המטפלת הייתה לוקחת הכף, לוקחת שמן קיק, ודוחפת לפה של הילדים. והילדים שנאו את זה, כל כך שנאו את זה, אבל היא הייתה מספיק חזקה כדי לתפוס לנו את הזרוע. כן? לפעמים היה צריך, היא הייתה מכניסה את הציפורניים כאן, בכוח. כן? ילד שהיה מתעקש, אתה תופסת אותו, ותוחפת לו את השמן קיק הזה לתוך הפה. אחרי שמן הקיק הגיע תור הכבד הקצוץ. כבד. זה היה נורא. אני פשוט... מאז אני לא יכול להסתכל על הכבד. לא משנה באיזה וריאציה הוא מופיע, אתה יכול לשכנע אותי עד מחר שזה נטעים, חבל הזמן, זה סוף הדרך, מעין עולם הבא, גן עדן. אל תתקרב אליי עם כבד. בשום מצב, לא קצוץ ולא כזה ולא בתוך סלט, עזוב אותי. אפילו לא סינתטי. כבד סויה. כל דבר שמזכיר כבד מבחינתי הוא מחוץ לתחום. אי אפשר לפתח בחיבה כלפי זה. למה שאולי פעם יכול להיות, יש לי עוד הרבה שנים לחיות, בעזרת השם, אולי פעם אנחנו נאכל כבד. אבל החוויה הזו לא תירה בשום רגש של חיבה כלפי הדבר הזה. זה רק דוגמה. הגישה הספונטנית, כן, כלפי תיקון הגאווה או ההתרחקות מן הגאווה בשביל אדם שסבל ממנה הרבה, זה קודם כל פשוט ליצור מצב של פירוק מוחלט של היחידה שנקראת גאווה. כל מה שמזכיר משהו מן הגאווה, כל מה שהרכיב אותה, גם אם אותו מרכיב הוא לא רע מצד עצמו, רק בהרכב של הגאווה השלילית הוא לקח חלק. מכיוון שהוא נכח שם, מכיוון שהוא היה חלק מהתרכובת הארסית והמזיקה הזו, הוא אצלי ברשימה השחורה. המרכיב הזה יכול להיות מרכיב מאוד טוב. שוב, כן? אפשר לעשות בו שימושים נפלאים, יוצאים מגדר רגיל. הרס הנחש יכול להקיש, והרס הנחש יכול לרפא. אבל מכיוון שנחש, זה גורם לי, כן? אני נושכתי, הוקשתי על ידי נחש. אל תרפא אותי בארס נחש. אבל אתה יכול למות מזה. אם לא ירפאו אותך בארס נחש, אתה יכול למות. הקץ אותך צפה, תשתדל להביא אותו לבית חולים. כי מזה יעשו את הנסיום, שבאמצעותו אפשר יהיה להציל אותך. תנסה לתפוס אותו מהראש. למרות שהוא הקץ אותך בעקר. באמר, זה האידיאל. להביא אותו לבית חולים. לא צריך להביא צפה, כי יש בית חולים, נסיום לצפה, זה כבר זה בסדר. זה כבר יש. אבל יש נחשים. תביא אותם, שנראה מי יקץ אותך. אם אתה לא יודע מי יקץ אותך, צריך להביא את הנחש. ואז יראו, אם יש להם שם בתוך הקופסאות, כן, בתוך הצנצנות, יש להם את הנסיום הזה, בסדר. אבל אם אין להם, נפיק מנו את הנסיום עכשיו. בסדר, יודע? נציל אותך. אבל אתה כבר בטראומה. הקץ אותך נחש. איך אני יכול להביא את הנחש לבית חולים שירפאו אותי איתו? הגישה הספונטנית, הרגשית, היא לא להכניס לתוך גבולי משהו צלצילו של אותו הדבר שהיה שותף בהקשתי. לא מוכן. וככה הולכת ומתפתחת גישה עוינת. עוינת. כלפי מרכיבי הגאווה. ואחד מהם, או קאפמן, כפי שמצוין כאן, לא עשה אישה. מישהו יכול להוכיח לי שאישה לא מביאה לידי גאווה? ודאי שאישה מביאה לידי גאווה. איזה שאלה? לחיות עם האישה? כן? זה יכול להביא לידי גאווה? השימוש באישה? השימוש באפשרויות של מציאות של אישה? כן? יכול להביא לידי גאווה? יש בזה סיפוק יצרי? יש בזה נעימות, יש בזה עונג. יכול להביא אותי לידי גאווה. אני יכול להרגיש את עצמי, כולי, ממולא ומנופח בעונג אישי, ולהרגיש רק את עצמי על ידי העונג הזה. זה יכול להביא לידי כך. אני לא רוצה את זה. תוציא את העץ הזה מן המדורה. את זה תוציא. בגד יפה. בגד יפה לא יכול להביא לידי גאווה? ודאי שיכול להביא לידי גאווה. גם כאשר אני מסתכל על עצמי במראה, וגם כאשר אחרים מסתכלים עליי. זה בפירוש? בפירוש יכול להביא להלך נפש ורוח של גאווה? בגד, מחוץ לרשימה. מה עוד? כלים נעים. דירנה. קיצור, אני בעצם מתייחס אל כל אותם המרכיבים של החיים הטבעיים, גם הטבע הפיזי, אכילה, שתייה, כלים, דירה, טבע הנפשי, אישה, יין, טבע הנפשי, כל אותם הדברים שתורמים, כן? בעצם, שמלבים את האש הטבעית, זה בעיה. כי אש טבעית, הייתה אצלי במוקד הגאווה. היא הייתה אחד מחומרי הגלם שהיו נוכחים שם בגאווה שמיררה את חיי במשך עשרות שנים. אני לא רוצה אותם בשלטון החדש. השלטון החדש שלי יהיה סטרילי ממרכיבי הגאווה כולה. כך יאמר אדם. טעות. חטא. פשע. אני לא אומר. אמרנו שיש מקום לפרישות. לפעמים אדם צריך להתנזר, לפרוש, לסור על עצמו, לצמצם, להדק חגורה. אבל גם הידוק חגורה, צמצום, פרישות ונזירות, חייבים לבוא מתוך חשבון כולל. כן? חייבים לבוא מתוך חשבון שאומר, אני מצמצם עכשיו כדי שארחיב לאחר מכן. אני עכשיו מצמצם במזון מסוים כדי שאחרי זה אני אוכל לחזור ולאכול אותו בלא חשש. אבל כרגע זה לא בריא לי. אבל המטרה היא לחזור להיקף מלא של החיים, שאדם לא יימנע מכל מאכל שהוא טוב, בריא ומזין, אבל כרגע אני לא יכול לאכול חיטה. כרגע חיטה זה מזיק לי. כרגע אני מצונן, אני לא יכול לשתות דבר מסוים, לא יכול לאכול דבר מסוים. אבל זה לא המטרה. המטרה היא לחיות את החיים במילואם. ולהיזהר רק מהתרכובות, שם נשים לב, זה הגדרה חשובה, היא תסייע לנו בהמשך הפסקה. להיזהר רק מהתרכובות שהם הוגדרו כסכנה. התרכובות האלה מוגדרים כסכנה. רק תרכובות של חומר, רוח ונפש, כן? רק נוסחאות, תפריטים, תבשילים, שהוגדרו כמסוכנים, אותם אסור, בהם אסור להשתמש, הם מוגדרים כאיסור בתורה. הם מוגדרים כאיסור. אבל כל תבשיל שהתורה לא אסרה, כל תרכובת, כל שימוש בכוחות הטבע שהתורה לא אסרה, אתה צריך להיזהר. אתה צריך להיזהר. לא לאסור על עצמך. במילים אחרות, יש פה מהפכה במחשבה. ריבונו של עולם ברא את העולם במילוי כל הכוחות וכל האמצעים כדי שהחיים יקיפו את כל סוגי הכוחות. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ביצר הטוב, ביצר הרע. זה שלמות החיים, ברחמיו על כל מעשיו, מסביע לכל חי ולכל חיות רצון. מי אתה שתבוא ותעקור צמחים מן השדה של הקדוש ברוך הוא? מה? זה הותר לך רק לצורכי רפואה. בכל מתרפאים. בכל מתרפין, חוץ מהעבודה זורה, בכל מתרפין, במהלך הרפואות אנחנו מוצאים היתר זמני לא להשתמש בכוח מכוחות החיים. אדם חולה, שוכב במיטה לפעמים, הוא לא משתמש בכוח ההליכה, הוא לא משתמש בכוחות נוספים, הוא חולה, מה לעשות? אבל זה זמני, זה הוראת שעה. צריך לה היתר מיוחד. היא עומדת בניגוד לחיים המלאים. כפי שהדבר הוא במחלה פיזית, כך הדבר הוא גם במחלה נפשית, וגאווה זו מחלת נפש. לא פחות ולא יותר. ולכן, נכון, כאשר אתה מתרפא מן הגאווה, ודאי שמותר לך, ואולי אתה מחויב אפילו, אפילו מחויב, להשתמש בתשובת המשקל, כמו שאמרנו, ההליכה לכיוון השני, אבל כל זה כדי לשוב אל דרך האמצע. בשום פנים ואופן, הנפילה שלך בגאווה לא מצדיקה נקמה בעולם הזה. לא נקמה. לא מכת אכזרי. לא מסע השמדה נגד היסודות הטבעיים של החיים. נכון שנפלת. אבל תורף נפשו באפו, למענך תעזב ארץ, בגלל שאתה כועס על הגאווה, בגללך עכשיו התבטלו כמה חוקים טובים מן המציאות, מציאות הגוף, הכוחות הטבעיים, בגלל שאתה זועם עכשיו, אז בגלל זה עכשיו, ריבונו שלה מצמצם את עולמו, עם כל הכבוד לך. מותר לך, אבל במידה ובמשקל. וגם זה על פי הוראת חכמים. כשאתה נכנס אל דרך העבודה של הצמצום, צמצום הכוחות, אתה חייב לזה היתר. אתה צריך פטור לגיטימי. אם אין לך מקור בתורה, אם אין לך הדרכה, תיזהר לא לצמצם בכוחות החיים. חייב אדם לתת את הדין על כל דבר שיכול היה ליהנות ולא נהנה. חייב אדם לתת את הדין. זה שאתה פטור מתפוח עץ כרגע, זה לא פותר אותך מלשבח על תפוח העץ. אתה תצטרך להגיע יום אחד לתפוח ולאכול אותו בהנאה עילאית ולומר ברוך אתה השם בורא פרי העץ. ואם לא תעבוד על עצמך, להודות לשם יתברך דרך התפוח הזה, יש חסרון בהופעת החיים שלך. אתה חוטא. נמצא שהגבול הוא דק. נמצא שהגבול הוא דק. חוט השערה מבדיל בין חטא למצווה, כשאנחנו נכנסים לעבודת הצמצום. כשאנחנו נכנסים לעבודת הצמצומים של החיים, חוט השערה הוא דק בין מצווה ועבירה. צריך לשים לב היטב. זה נוגע גם לבעלי תשובה הרבה, שבסערת התשובה שלהם, הם מרשים לעצמם לפעמים לקטוע איברים, מרשים לעצמם לסנוע משהו מן החיים, גם לדבר על חלקי חיים מסוימים בבוז, לזלזל באנשים שעוסקים בחלקי החיים האלו, להסתכל עליהם בעין רעה, תראה במה הוא עוסק, תסתכל במה הוא עוסק, ביטול תורה אחד גדול, תדע לך שאתה מדבר רק מהרהורי לבך. אל תעתיק את הזירה אל הזולת. אתה מדבר מהרהורי לבך. יכול להיות שלגביך זה נכון. יכול להיות שלגביך זה נכון כרגע. לעזוב את הזירה המעשית שבה היית, שרבים חללים הפילה, הפילה אותך והשקיע אותך איפה שהשקיע. אבל אסור לך בשום אופן להפוך את הזירה המעשית הזו לקרקע חרוכה שלא יכול לגדול עליה דבר. זה לא טוב לך, זה לא טוב לך באופן אישי, וזה לא טוב לך בהערכתך את המציאות. זה לא בריא. זה לא בריא. צריך זהירות. לאט לך. אל תתלהב. אל תשמיץ. אל תגנה. תעבור את התהליך שלך בשקט, בצניעות. תיקח את מה שאתה צריך לצורך ההבראה שלך, ואל תיכנס לפניקה. כן? זה לא בריא. הערה שחשוב, כן, לומר אותה מדי פעם, ללחוש באוזניים של כמה וכמה בעלי תשובה מתלהבים, כן? לא לשחית. נזהר. כן, ולכן אמרנו שנזיר, אמרנו פעם שעברה, נזיר שלכאורה הוא דוגמה ומופת להתעלות רוחנית, שהזיר עצמו מן היין. אמרנו שיש בו גם בחינה של מעלה, יש בו בחינה של מעלה, ויש בו בחינה של חטא. באופן מעשי, זה חטא. עצם העובדה שהוזקקת לפרוש מן היין, זה שנכנסת למצב שנדרשה ממך קיצוניות, זה חטא. איך הגעת למצב? איך הגעת למצב שבו אסור לך לשתות יין? למה אתה לא חי בשלום עם היין? למה הגעת למצב של שתיית יין גרמה לך הקצנה של דמיונות, של סערת חושים, של חומרנות? איך הגעת לזה? למה לא טיפלת נכון ביין? יין ישמח לבב אנוש. ויש אומרים, פסוק אחר, יש שמח. אומרים חז"ל, זכה משמחו. לא זכה משממו. איך הגעת למצב שהיין שימם אותך? למה לא התייחסת נכון ליין? למה כשהיין בא לפיך, הוא בעצם היווה דלק לתאבות ויצרים? למה הוא לא היה דלק של הנעת השמחה, שחרור המחשבה, כמו התוועדות של חסידים? למה הוא לא פקח את עיניך, את ליבך להשגות גבוהות? אתה יודע שאתה אשם בזה? ניגשת לא נכון ליין. חוצאת לעז על בריאה מופלאה שנקראת יין. מנסחים יין על גבי המזבח. אין שמחה אלא במקום של יין. תראו מה שאומרים על זה חז"ל. ואתה הפכת את היין לחטא? איך הפכת היין לחטא? איך הפכת את זה לחטא? את הפוטנציאל הכביר הזה שנקרא יין, שבכוחו להביא אדם לנבואה, אתה הפכת לחטא? חוטא, נזיר. מצד שני זו מעלה, אשריך, שאתה מודע לנפילה שזה גרם לך, והנה עכשיו אתה רוצה להתעלות משם. ולכן אתה מקצץ את קצבת היין, אוסר אותה לגמרי, כדי לעודד תהליך רוחני, על ידי התרחקות מן הגורם. התרחקות מן הגורם. הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אם אתה רואה סוטה בקלקולה, סימן שהיין פעל כמה פעולות רעות על החברה שבתוכה אתה חי. אם סוטה הגיעה למצב של קלקול, אם אישה הגיעה למצב של סוטה, סימן שהמפגש עם היין, המפגש עם רגשות החיים, כן, הטבעיים, גובלת בחטא. כי אחרת סוטה, אישה לא הייתה מגיעה למצב של סוטה. יש אומרים, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, בגלל שאם הוא רואה, סימן שהוא שייך. כל דבר שאנחנו רואים מלמד אותנו משהו. אתה רואה סוטה בקלקולה? אתה מתעניין בזה? סימן שאתה צריך להזיר עצמך מן היין, כי אתה לא רחוק מאותה סטייה בעצמה. כן? הרואה. יש דברים שכאשר אנחנו רואים אותם, הם מלמדים על איזה שייכות. אתם יודעים, כשאדם רוצה לקנות מכונית, פתאום הוא רואה את כל המכוניות שנמצאות למחירה על הכביש. פתאום, אוי למחירה! אוי למחירה! כנראה שאתה רוצה לקנות. זה לא סתם מעניין אותך שפלוני רוצה למכור. כן, אתה רוצה לקנות דירה? פתאום, כל שלט רענן. דירה למחירה. אתה מתעניין, יש לך עניין גדול, יש לך זיקה. הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אשרינו בטוב חלקנו שאנחנו לא יודעים הרבה דברים. אנחנו לא רואים הרבה דברים. כנראה שמשהו בנו מתרפא. לפני שחזרנו בתשובה, ידענו על הרבה מהמסיבות שיש בעיר. הרבה זמן שאנחנו לא יודעים על המסיבות שיש בעיר. זה מלמד על איזו התנקות פנימית בתוכנו. אבל אם אתה רואה את קלקולו של מישהו, סימן שיש לך איזושהי זיקה לדבר. לא בחינם הלך ההורה אצל הזרזיר. כן. גבישה. אתה שואל מישהו? עברה השאלה. אה? כן, כן.
למה זה חטא שהוא מזיר את עצמו מן היין? הרי את הקלקול הוא כבר עשה. או בן אדם כבר התקלקל מהיין, ויש לו שתי אופציות. יש לו להזיר את עצמו או לא להזיר את עצמו. יש אנשים שיהיו במצב שלו, שלא
יזירו
את עצמו.
לא יזירו את עצמו.
והוא במצב שלו מקבל על עצמו כן להזיר.
הוא מדיר את עצמו.
זה לא עצם החטא.
אז מה ענינו על זה? נו, מה ענינו על זה? איך בואי? אתה צודק, לכן אמרנו, יש גם צד של מעלה. אתה מדגיש את הצד של המעלה. אנחנו מדגישים את הצד של החטא. הצד של החטא הוא המגע הלא נכון עם הדלק שקרוי יין. למה לא השתמשת בצורה נכונה?
אבל הצד של החטא הוא גם אצל בן אדם שבוחר להזיר את עצמו וגם אצל בן אדם שלא בוחר להזיר את עצמו. זאת אומרת, היו שני אנשים.
אבל יש חטא יותר בסיסי. החטא היותר בסיסי הוא היחס הלא נכון ליין. היחס זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שהיא כולה טובה. ואתה יצרת מצב כלאיים. התחברות לא נכונה. זיקה לא נכונה. פשוט זיקה לא נכונה. עכשיו, תראה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני מעורר פה נקודה שהיא מהותית, מאוד מעניינת בתפיסת המציאות. זה יותר כזה, מה שאני אומר פה זה משהו יותר כזה פילוסופי, אתה יודע, כן? האדם צריך ליצור קשר נכון עם המציאות, כן? זה מכניס אותנו לסוגיה מאוד מעניינת, אתה מבין? אתה הולך לכיוון, בסדר, אתה הולך לכיוון מוסרי מעניין, כן? של עצמו, אבל הוא יותר פשוט. אני מכניס פה לאיזה מקום של הבנה, שהקשר עם המציאות שלנו צריך להיות קשר נכון. זיקה נכונה. לא זיקת זנות. יש מצב שהזיקה היא לא נכונה עם המציאות. זיקה לא נכונה עם כסף, זיקה לא נכונה עם הגוף, זיקה לא נכונה עם היין. זה הלימוד הגדול, זה הרווח העצום באמירה הזו של חז"ל. שהוא חוטא. אבל יחד עם זה, לא נוכל להתעלם מהעובדה שזה מעלה. מצד המבט הפשוט, זו אכן מעלה. המבט המוסרי הפשוט אומר שהאיש הזה, הוא על הכיפק. הוא תפס את מצב אחרי, כמו שאתה אומר, ועכשיו הוא מתעלם ממנו, אי אפשר שלא לשבח אותו. אבל אנחנו יורדים יותר עמוק. למה הגעת לזה בכלל? למה הגעת? איך הגעת למצב הזדקקות שלילי כזה? מה, זה לימוד מעניין, לא? זה לא מוסיף משהו לי? אני ממש מתפעל מזה. פלא פלאים, חידוש עצום. אבל הוא חוטא. כן, זה דוגמה מעט שונה, אבל... כן, אנחנו לא רוצים להפסיד את החידוש שבדוגמה שלנו. הדוגמה היא מעט שונה, היא קצת נוטלת את העוקץ של הדוגמה שלנו, אבל תמיד מה הדוגמה. ומעניין? כן, אני מבין, אני מבין. מה שאתה אומר זה ברור לחלוטין. מסכים איתך מעט אחוזים, האדם הזה הוא בעל מעלה, שרב, הוא מודע לחטא שלו, ויותר מזה הוא עושה הכל כדי לצאת. אבל בכל זאת. כן, כן, כן. לא הבנתי? הרואה סתה בקלקולה.
הוא לא באמת, יכול להיות שהוא בסדר עם החומר. פשוט רואה משהו ששייך מצד שלילי. אתה לא מבין, אדם שרואה איך יגרה שבת, אז הוא שומע שבת פחות טוב מאדם שלא רואה אותם. כלומר, אתה יכול טוב לא לראות או כן לראות. אני לא יודע איך המציאות לא אובייקטיבית.
פה מדובר על רואה, כן, תראה. שאני צריך, כן. אתה שואל על הרואה, על הרואה. מה אנחנו רוצים מן הרואה הזה? כן. מה? בגלל שהוא רואה סוטה בקלקולה, זה מראה על כך שיש לו יחס לקלקול הזה. מה קורה כאן? תגיד לי, איך אמרנו מקודם? שאתה לא שייך נפשית לדבר מסוים, אתה לא תדע על מציאותו. אגב, גם אם הוא יהיה 2 מטר ממך. אתה יודע כמה דברים שלא מעניינים אותך, אתה לא יודע על קיומם? זה גם להידך גיסא במובן שלילי. למשל, שלא מעניין אותך מצב הזולת, לא תדע אפילו שאדם שיושב לידך, הוא בעצם מרגיש לא טוב. אתה לא רואה את צרתו. למה אתה לא רואה את צרתו? כי אתה חסר את היחס הנפשי כלפי החלש. כרגע לפחות, אתה חסר את היחס הנפשי. אז אתה לא רואה? אתה לא רואה ממטר. כך קוראים לזה היום. הרואה. זה יותר, לא במובן הוויזואלי של העיניים, כן? זה לא מתחיל בעין, הראייה מתחילה בנפש. הרואה סוטה בקלקולה. יש לו יחס למציאות הזו. תראו, מדברים לפעמים בתקשורת על כל מיני דברים, כן, שקורים, כל מיני מקרים, כן? כן? מקרים, אונס פה, אונס שם. אנשים שומעים. השומע בחדשות, על מקרה כזה וכזה, הוא מתאבל לזה. לנו אומרים שמספרים את הדברים כדי להגדיל את המודעות של הציבור. בינינו, רבים מאלה שמאזינים משתמשים בזה לגירוי פנימי. מצד אחד זה כאילו מעורר זעם מוסרי. מה ככה עשו לי ילד קטן? אבל יש משהו בתוכנו שהשמיעה של הדבר מביא אותו לידי סיפוק. אחרת לא נמאזינים לידיעה הזו מתחלתה והצופה. לא נמאזינים. יש לי עניין להזין. יש לי עניין לראות סוטה בקלקולה. יש לי עניין לקרוא בכותרות על פלונית אלמונית. יש לי עניין. זה קורה מסיפור. בצורה כאילו לגיטימית, זה זכות הציבור לדעת כמובן, כן? אבל זה גירויים מסוכנים מאוד. שיש להם הד בתוך הנפש האנושית. כשאני רואה את הכותרת, אני קודם רואה את זה בתוך נפשי, והכותרת היא מספקת את הגירוי כדי שהחגיגה תהיה צבעונית יותר. ואם מביאים תמונה בעיתון, בכלל, ודאי שאני להסתכל על פניה של המתלוננת, על פניו של פלוני אלמוני, על אותו רוצח, על אותו אנס, על אותו גנב. אני מסתכל, אני מסתכל. מי מסתכל? חוש הצדק שלי? שקר. זו רק הצטלה, זו רק כיסוי. לא חוש הצדק שלי. תאמין לי, שאם המניע של אנשים להסתכל על כל הדברים האלה חוש הצדק, כולנו היו צדיקים כבר. כולם היו צדיקים. כן? מחצי מהמקרים שמתפרסמים, שליש מהמקרים. אתה יודע מה? מספיק מקרה אחד כדי להיות צדיק. אם באמת זה מצד חוש הצדק שלך. כן? משה רבינו שרואה אנשים הולכים מכות, אתם יודעים, כל אחד מאיתנו חוות החוויה שרואים שהולכים מכות, אתם זוכרים את זה? עומדים מן הצד, מסתכלים, זה כיף, מכות? כן, מכות? חבר'ה, בואי, הם הולכים מכות, תראה, אבל אני נהנה באותו זמן. מכות, תח לצבע כזה, זה זה, זה כיף. משהו בתוכן, משהו זה קונפליקט פנימי בתוך האדם. מצד אחד חוש הצדק שלו, שעומד ככה נזוף, מוכה, מושפל, והצד הבהמי, שלראות את המכות, איזה אקשן, איזה קריאה, קורא אותו, זה, זה הצד יותר דומיננט. אני צריך להביא ראיות על הדברים האלו. אבל משה רבנו שהוא יוצא לראות, כן? ויהי ביום השלישי, כן? ויצא משה רבנו ויער, כן? ויצא ביום השלישי, כן? ויער איש עברי, איש מצרי, מכה איש עברי. שמשה רבנו רואה פייט בין מצרי לעברי, אצלו מתעורר באמת חוש הצדק. זה ראייה אחרת לגמרי. אבל אצלנו הרואה סוטה וקלקולה, חוץ ממשהו חדשותי, מגרה ומרענן, אין פה הרבה מעבר לזה. זה מי רצינו לומר. כן. 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 שלום. כן. כן. מה? לא, לא בכך. אתה אומר, כן, זה אחרי שזה מה שזה. היה בדי נוחה. כן, כן. נסור. אני לא אמרתי תמיד. אמרתי משה רבנו, אצלו זה לא נובע מחיפוש שלילי. משה רבנו, זה מחיפוש שלילי. בסדר. אתה אומר, לא תמיד שאני רואה, זה דבר שלילי. לפעמים זה הגברת מודעות. אני רק אומר, אז להיות כנה. הדבר הזה מסור ללב. הלב יודע אם לעקל או לעקלקלות. כן? כפי הסוגיה המפורסמת, מסכת שביעית. כן? הלב יודע אם לעקל, אם לכלכלות. הלב שלך יודע למה אתה מביט שם. אני לא עכשיו אבוא להתבקר איתך, כן? במילים אפשר להגיד הכל. אבל השאלה הזו היא מוכרעת בסופו של דבר בתוך הלב נימה. צריך המון כנות כדי להודות, כן? למה אני מסגן? שאין מבקחים. קרוא עיתון, לראות טלוויזיה, צריך להיות מודעים, צריך ללמוד מה קורה במדינה. אני ממש לא צריך לדעת מה קורה במדינה, אבל תמיד יש את החשבון של שכר, מצווה מול הפסדה. אז גם אם נאמר שזה מצווה לדעת מה קורה במדינה, אבל מה ההפסד? בוא, אני מטיל ספק בעצם העובדה שעל ידי שאתה קורא עיתון, אתה יודע מה קורה במדינה. על פי רוב אתה יודע פחות ופחות מה קורה במדינה שאתה קורא עיתון. אבל לפחות אתה לא יודע מה קורה באמת. כן? נגיד, לא נדע לך, שלום. לא, אני רק אומר, כן? זו שאלה עצומה. צריך לקרוא, צריך להתמצא. חביבי, צריך לשאול את עצמך, כמה רעל נכנס לך פנימה? האם זה כל זה כדאי בכלל? האם המינון של הרעל זה לפי אישור משרד הבריאות? כן? כל מאחר צריך אישור משרד הבריאות, לדעת כמה ציאנית שם יש בפנים. כמה אוריה יש שם בפנים? אני יודע, כן, איזו שאלה. צריך אישור משרד הבריאות. אחרי אתה יכול לקבל מחלה, שם ירחם. מישהו בדק את המינון של הרעלים שיש בתוך התקשורת? יש בתקשורת הרבה דברים טובים. אבל שאתה לוקח את זה כמקשה אחת, ואתה לא עושה את הבירור, מישהו בכלל מורגל בביקורת של צפייה? מישהו יודע לצרוך דברים בצורה נכונה היום בכלל? יודעים לצרוך תקשורת? תקשורת כתובה, ויזואלית, כן? משודרת. מישהו יודע לצרוך תקשורת בכלל היום? מישהו שאת הקיבה בכלל, את הקיבה הנפשית הרוחנית היום, להפריד פסולת מתוך אוכל? התשובה היא לא. התשובה היא לא. וכל המנות התקשורתיות האלו שהן חודרות לתוך הנפש, חלקם הגדול מעודד כוחות שליליים. שלא לדבר על הייאוש שזה גורם, על זולת היד וחוסר העונים, והזלזול, הרחילות ושונות, דברים איומים. יש המון טוב בתקשורת, אבל הוא מעורבב עם המון רע. וקשה מאוד לנקות את הקוצים מהסברס הזה, ואתה אוכל את זה עם הקוצים. אתה מבין? זו בעיה. עם כל הרצון ללמד זכות, ולימדנו כבר זכות ואמרנו שיש טוב בתקשורת, כן? אבל עם כל הרצון ללמד זכות ולבוא ולומר, תפדלו, תסעדו ותירבו, תאכלו. לא! מה לעשות? הכותרת הכי פשוטה בראש העמוד, אני אומר את זה בשיא הרצינות. יש אנשים שגס ליבם כבר מלחוש בדברים שאנחנו אומרים, אבל הכותרת הפשוטה ביותר, בצורה שמנוסחת, בגודל האותיות, בצבע האותיות, אנחנו לא מבינים מה הכוונה בזה. יושבים לזה עם טובי הפסיכולוגים, והיועצים, יוצא התדמית, והתקשורת, וההשפעה, השפעת האמונים, תרבות האמונים. יושבים לזה מיטב אנשים, וקובעים באיזה צבע תהיה הכותרת הראשית, האם זה יהיה בשחור או באדום, מה יהיה גודל האותיות? מה יהיה הניסוח? מה יהיו הדגשים בתוך הציטוט? מה יהיה באותיות גדולות, בינוניות וקטנות? ואתה שפן הניסוי. ואתה אוכל את הפיתיון כמו פטי, מאמין לכל דבר. לחינם אזורה הרשת, לבעלי כל כנף. יש פיתיון. אז לחינם אזורה הרשת, יש רשת, אבל בעל כנף לא רואה את זה. למה? כי יש לו שם חיטה. אז הוא הולך לאכול את החיטה וחוטף את כל המנגנון הזה על הגוף שלו. אז מה? זה בעיה. עכשיו, אני לא מתכוון שיש אנשים שמתכוונים לרעה בתקשורת. חס ושלום. לא מתכוונים לעשות רע. יכול להיות שבתום ליבה הם מאמינים שזו ההטייה שצריך לעשות בדעת הקהל. אבל אתה לא שפוט של אף אחד. אתה צריך לקחת אחריות על הנפש שלך. צריך לשמור על עצמך. מה כל מה שנותנים לך בזה? אתה תאכל? תאכל? מה פתאום? צריך לבדוק? בריא? לא בריא? מרבותיי, זו בעיה. זו בעיה. בכל כלי התקשורת. זה פשוט בעיה. כן. סליחה שאני לא אופטימי בעניין הזה, אולי קצת היום, אבל נראה שאין ברירה אלא לומר את הדברים האלו. אתם בטח שואלים את עצמכם, נו, אז מה נעשה? וכן הלאה. כן. לא השארת חיים לשום בריאה? זו שאלה אחרת. בסדר. זו שאלה אחרת. לא נתמודד את זה כרגע. כן. למרות שיש תשובה לשאלה הזו, היא לא תשובה מסובכת כל כך. אבל כרגע נניח לזה. כן. כן. לא הבנתי? את הנקודה הזו. אתה רוצה להעיר על זה משהו?
כן.
כן. זה מאוד דומה, כן. מה שאתה אומר, זה מאוד דומה למצב שאדם מאוד מתאווה. אדם מאוד מתאווה למשהו מתוק. מכיוון שהוא מתאווה למשהו מתוק, הוא הולך וקונה. הוא הולך וקונה. הוא הולך בעקבות התאווה והצורך הזה. אחרי שהוא קונה את הדבר המתוק, ואוכל ממנו עוד ועוד, כן? עוד טילון ועוד טילון ועוד טילון, כן? אחרי שהוא גומר את כל הטילונים האלו, אז הוא מרגיש, כן? את כאב הבטן, סחרחורת, כן? אטימות הלב במישור הנפשי, במישור הרוחני. כן? אז הוא מרגיש בעצם את כל המשקעים שנוצרו כתוצאה מהצריכה הלא הגיונית, הלא מבוקרת, לא חכמה הזו. זאת אומרת גם פה. אדם כועס. כיף לקוס. איזה כיף לנקום, שלא לדבר על נקמה. מתוקה מדבש נקמה. אבל אחרי שהוא נוקם, אחרי ששוכחת שערת הנקמה, אז הוא חוזר לתוך ביתו ורואה את הבית שלו חרב. כן? הוא איבד את כל העדינות, את כל אהבת האדם, כולו מוצף ברגשות, כן? שליליים, כן? שנאה, דבר נורא. כשוך, חמת המלך, ויזכור את כל אשר נעשה בבשתי. בשעה שהוא היה מחומם, לא זכר כלום. הוא חביבי ישר רג אותה בכיף, ליקק את האצבעות. אבל כשוך חמת המלך, ויזכור. אז פתאום נזכר, אוי מה עשיתי, אבל זה כבר מאוחר, אין בוכים על חלב שנשפח. אז נביא ככה מסדר נערות ונמצא לנו מישהי אחרת ונתנחם בה, אבל כשור חמת המלך. כן. כן. מה? לא מתעלמים ממנו. לא מתעלמים.
אולי נמצא באיזה מילון, או באיזה דרך, או באיזה... כמו שאמרנו, אולי עשר פילונים זה מוגזם, אבל פילון אחד, אנחנו יכולים אותו בצורה שמקבל ממנו את מסר. כי לא יכול להיות שאנחנו נהיה פה בפרוע ולא נדע מה קורה בעלי. נגיד, אנחנו לא רואים כלום, כי אנחנו נהיה לנו קשר לכל הקלקולים שם, ונתעלם
הכלל הוא, אתה אומר, לא ייתכן שנתעלם, באמת לא ייתכן שנתעלם מה שנעשה לו אז. הכלל הוא, כל דבר שנכנס פה, בתוך הפה, הערך שלו, היא נמדדת רק לפי התרומה שהוא תרם לבניין הגוף והנפש. כל דבר שנכנס מפה, ערכו נמדד רק לפי אותה המידה שהוא תרם לבניין הגוף, הנפש והרוח. אותו שאלה אני שואל אותך פה, שאתה לומד על כך שנרצחו 7 אנשים היום בארץ ישראל, חס ושלום נגיד, שנהרגו 10 אנשים מתאונות דרכים. מה הדבר הזה עושה לך? אני שואל אותך בשיא רצינות. אתה יודע עכשיו את הדבר הזה, אבל עצם הידיעה זה לא העיקר. זכות הציבור לדעת לפעמים נהפך לחובת הציבור. זה חוב ובעיה, זה לא זכות. מה אתה מקבל מזה שאתה יודע על 10 תאונות דרכים עם 20 הרוגים? אני שואל אותך בשיא רצינות. חוזר הביתה שמח, מדוכא. רגע, רגע, אני שואל אותך. לא, 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 לא. עכשיו זה לא בשכל. עכשיו אני מדבר איתך פה, בפנים. בבקשה. מה אתה עושה? לא, לא, לא מנסה. מה אתה עושה? עכשיו, סליחה שאני אמין אותך במוקד, אבל לא רואים אותך במצלמה. כן? אתה יכול להתנחם בזה. כן? לא יודעים אם ש... אני אומר, דוגרי, זה תרגיל כזה. מה אתה מרגיש שאתה קורא על 10 הרוגים? שם ירחם. על דברים שקרו, אני לא מאחל עצמנו. אבל דברים שקרו, ולא חסר. מה? אתה משתתף בצערם של המשפחות. אתה משתתף... מה התגובה... רק שנייה, רק שנייה. מה התגובה הראשונית שלך שאתה... שומע, קורא, רואה. אגב, יש הבדל בין שומע לבין קורא ובין רואה, כי בטלוויזיה מראים גם את הרכב המאוך. אני לא רוצה לסבך אותך פה, מה אתה עושה, כן? אבל אני אגיד שרק שומע את זה ברדיו. מה התגובה הראשונית שלך? הראשונית, אבל ממש הראשונית. זה מאוד חשוב לזהות את התגובה הראשונית, כי היא הדומיננטית והיא המובילה בראש. אחרי זה גם יש תגובות שניות ושלישיות, כן? אבל הן קלושות וחלושות מאוד, כי הן נרמסים על ידי התגובה הראשונית. מה התגובה הראשונית? אתה זוכר? הלוואי שלא יהיה. כן. אז ככה אתה אומר, כן.
אנחנו משאירים את זה ללמה קורה. אנחנו יכולים להבין למה...
רגע. תראה, תראה, בוא נפתור אותך, כי אני רואה שאתה מתקשה בזה. ולא לחינה, לא, לא, לא. לא, אני אגיד לך, אתה מנסה, זה בדיוק, תראה. אתה אומר, הקושי הוא מצד הקושי בניסוח הרגשות וכן הלאה. אני טוען שהחוויה היא חוויה מורכבת. הקושי בניסוח נובע כתוצאה מזה שהחוויה הזו חוויה מורכבת. ולא ברור כלל, לא ברור בכלל, שהחוויה המורכבת הזו, בסופו של דבר, היא חיובית יותר מאשר שלילית. לדעתי, המסה הזאת, זה לא מותאם ליכולת העיכול של נפש אנושית. לא ככה מביאים ידיעה כזו. יש לנו שיטה, היום, זה כבר כמה וכמה שנים, יש שיטה היום בהוראת השואה, שבמקום לדבר על 6 מיליון, מדברים על ילד אחד שנספה. לילד הזה יש צבעים לצייר בהם, יש לו בית, יש לו חדר. מדברים במושגים האלו, כי אי אפשר להקל את זה בכלל. אם אתה לא מתחיל דרך הרמה, כן? של הפרט הבודד, שילד חי את חייו בבית, יש לו אבא ואימא. בהתחלה חשבו שאם יגידו 6 מיליון, זה וואו. זה עושה בדיוק את הפעולה הפוכה. מקטין, מחריד, מוציא משיווי משקל. אדם לא מסוגל להתמודד עם דברים כאלו. שופכים מסה של אינפורמציה שאין כוח בנפש האדם לקבל. מה קורה בדרך כלל שהנפש לא מסוגל לקבל? היא דוחה. היא נכנסת למצב של הלם, של סגירות, של אדישות. בדיוק את ההפך הגמור אתה משיג. אמרתי לך, זה בתקשורת המדוברת. אם אתה תראה את זה בטלוויזיה, את המכונית השסועה, ואת האנשים שעומדים ליד הזה, כן, עם הפנים ככה, והמומים, אני לא יודע מה תעשה. אתה יודע מה מסוגל לעשות לאחר מכן? לעבור לערוץ בידור. לעבור לערוץ בידור כדי לשכוח מזה. סתם דוגמה. מה? אתה תקבל את העדכון, אתה יודע איך תקבל את העדכון? באופן יותר מאוזן. אתה תקבל את העדכון באופן יותר מאוזן. מה זאת אומרת לקבל את העדכון באופן יותר מאוזן? אתה צריך ללמוד את הסוגיה הזו, כן? איך נאמר? אתה צריך ללמוד את הסוגיה הזו לא לקבל את התוצאה בלבד, אלא איך דברים נגרמים. אתה צריך להיות שותף בתהליך מוסרי. אתה צריך לראות, אתה מבין? הבעיה היא שאתה רואה את זה קורה, מתרחש, אתה לא יודע איך לאכול את ההתרחשות הפתאומית הזו. אתה לא יודע מה לעשות עם זה. זה מכה בך במוקד הרגש. אתה לא יכול להיות שותף, כן? אמיתי במצב. אתה לא יכול... זה מכה... ודאי. ברגע שאתה לומד שאדם גאוותן, אדם גאוותן, הוא לא רואה את חברו, ואז הוא עולה על הכביש, ואז זה גאווה שנוסעת ב-120 קילומטר, וגאווה על 120 קילומטר זה סכנה, ואז הוא פוגש את חברו. אתה רואה איזה מהלך של התהוות. בתקשורת אין התהוות. התקשורת זה... איך קוראים לזה? זה דרמטיות. זה דרמטיות. כל ניסיון לדון בהתהוות הדברים. איך דברים קורים? מישורים פסיכולוגיים, מישורים... מוסר, זה לא מתפתח הדיון הזה. שמעתי פעם דיון בעניין של תאונות דרכים. אז אמר המהנדס את דברו, הביאו מהנדס, הביאו שוטר, הביאו עובד סוציאלי, הביאו פסיכולוג, הביאו פילוסוף. איש הגות, כוונה. וכל אחד היה צריך להגיד את ההיבט שלו לתאונות דרכים. אתה כבר מבין מי שלט בכיפה. המהנדס, תכנון כבישים בישראל. השוטר, הפילוסוף אמר את זה 2 משפטים, אף אחד לא הבין אותה בכלל, קשקוש אחד גדול. כן, כן, איש הגות. איש נפש אדם, כן, מה? איש הגות, איש הגות, איש הגות. כן, היה איש הגות, עובד סוציאלי. כל אחד אמר את ההיבט שלו. כל אחד אמר את ההיבט שלו. המשקל הדומיננטי הוא שם על המהנדס, על השוטר. העובד סוציאלי דיבר, כן, העובד סוציאלי דיבר על הנזק. כן? והכאב העצום שיש למשפחות, אחרי, כן? כל מיני, דבר על כל מיני היבטים כאלה ואחרים. דיבר קצת על התנהגות אנושית, אבל במובן יותר ביהביוריסטי, פחות מוסרי פנימי. פילוסוף ניסה לגמגם איזה כמה מילים שם, איש הגות הזה, כן? כמה מילים, אבל איש לא שם לב אליו בכלל. שם לב אליו בכלל. כך אנחנו קולטים את הדבר. אבל אם כל בעלי המקצועות האלו שדיברנו עליהם עכשיו, היו אומרים את דבריהם בצורה מאוזנת, והיו מציגים לפני אדם תמונת מצב יותר משוקללת, הייתי יודע מה לעשות עם זה. אבל אזרח מסכן. הוא רואה ולא יודע מה לעשות. אז המהנדס אומר לו שמה שצריכים לעשות זה לשפר את הכבישים. והשוטר אומר שכן, אני יודע מה, שכן, אני יודע את, את, את האמירה שלו. מה יעשה עם זה אזרח הפשוט? כן, איפה זה מתחיל? כן? איפה התהליך הזה? איפה יסודותיו, שורשיו של התהליך הזה בתוך הבחירה החופשית שלי? היותר עמוקה, בתוך הנפש. שם זה מתחיל. הכל מתחיל בתוך הנפש. זה לא כבישים. זה לא שום דבר, זה מתחיל במידות של האדם. ברגע שסוגיה לא מוצגת לך בצורה כזו, פגע בך מנובל זה, מושכהו? לבית המדרש. הכל מתברר בבית המדרש, זה לא מתברר, לא במטה ארצי. ולא באגודת המהנדסים. זה מתחיל בית המדרש. הכל מתחיל בדיאלוג של האדם בתוך תוכו, עם הנפש שלו. זה היה נראה אחרת לחלוטין. יש אתר שאתה יכול להיכנס באינטרנט, כן? יש אתר שאתה יכול להיכנס, יש אתר של תאונות דרכים. לא יודע של מי האתר הזה, של המשטרה, לא יודע מי. אפשר לראות, כן, כן, שם אפשר לראות, להיכנס, איך התרחשה התאונה? הקף, מכונית באה מולו, ניסה לסטות חזרה לנתיב, התנגש במכונית. כתוצאה מהתנגשות, שתיים מכונית שהתנגשו, נזרקו על הנתיב השמאלי. כן? פגעו במכונית שלישית. שלושת המכונית, כן, גרם לתאונת שרשרת. שם מכונית. טכני! זה טכני. זה לא מעניק לאדם תובנה שלמה. הוא לא יורד לשורשי העבודה שלו. ככה לא דנים בסוגיות. ככה לא דנים בסוגיות. תמיד הבעיה? הולמים באזרחים, מראים להם תמונות, מראים להם תוצאות, אבל לא נותנים להם הסברים. הסברים עמוקים. בעיה? אז אולי, זו הדרך. זו הדרך. כאדם האומר נחזור לראשונות. יש רבנים שלא מדברים על אקטואליה בכלל. לא מדברים על אקטואליה. לא נותנים דגש למימד החדשותי. מדברים על השורשים. אתה רוצה לפתור את הבעיות של תאונות דרכים? בוא איתי לאוהל של אברהם אבינו. משם נתחיל את הטיפול. אבל הרב, בוא נדבר על מה שקרה היום, תראה. הרגו מחבל, ארכי מחבל. הרב, בוא נדבר על התאומים, בוא נדבר. אתה רוצה לדבר על התאומים? בוא איתי לאוהלו של אברהם אבינו. משם הכל מתחיל. כל הפרשיות האלו נפתרות רק על ידי פרשיית השבוע. פרשיית השבוע היא הדרך להיחלץ מפרשת הדרכים שעליה אנחנו נמצאים. כן? בכל סוגיה וסוגיה. פרשת השבוע דווקא. אבל לא מתחילים עמד אחד שאותי, שמעת מה קרה, שמעת עליה, שמעת על זה, מה אמרו, מה עשו, זה לא מדהים אותך. כאן לא נפתרות הבעיות. כאן זה התוצאות, לא התהליך. בתחום התצועה אין מה לעשות. אין בוחים לחלב שנשפח. אתה רוצה לתקן את זה? להבא? בוא איתי לתחילת התהליך. בוא נוחז, כן? בראשית התהליך, בשורשים שלו, הקמאיים, כן? הראשוניים, בנפש, ברוח האדם. כל עוד מסיחים את הדעת מהבירור הזה, אי אפשר לפתור שום בעיה בצורה שורשית, אלא סימפטומטית. מה אתה אומר על זה? מה? מי? מי? זה בא מצד נמוך ושפל מאוד בדם. זה מזכיר את בתי הקרקיסאות, כן? הגלדיאטורים, שהיה ציבור, כן? שלם, בא לראות איך השור, או שהוא מת, או שהוא ממית. נשמע קשה. לוקח בו אחריות גדולה. מצלמה הזו, מעבירה את הדברים, לא יודע מי שומע אותנו, אבל אני אומר, מה שאתה עכשיו סיפרת, שאנשים מחפשים אתרים כדי לראות תאונות בהתרחשות, זה כבר בא מהמקום יותר שפל, הגלדיאטורים, של בתי קרקסאות ותיאטראות, של הינוגים יותר שפלים. משהו בממד חיית האדם, סמעון, שם ירחם, עזבו, לא רוצה לדבר על זה. לא רוצה לדבר על זה יותר. זה נשמע קשה, זה נשמע בוטה, קצת פרוידני, אבל עדיין אנחנו בבעיה. אמרתי לך, זה בדיוק אותו עניין, שאתה נקלע למקום של מריבה, ובתוכך אתה מרגיש קונפליקט אדיר בין חוש הצדק לבין העונג לראות את האגרוף. זה לא מובן, זה דבר, זה טירוף. את חטאי אני מזכיר היום, אני אומר בשיא הרצינות. זה קרה לי אז באופן הרבה יותר כן, ואפילו היום אני מוצא, מאיפה זה נמצא? אני לא יודע אם... עדיין זה בעולם? עדיין הנטייה הזו? לפעמים. יראו איזה קטטה ברחוב. אז אני מרגיש יחד עם תחושת הרחמים וההזדהות עם צערו של המוכה. איזה, לא יודע, איזה משהו בתוכי שעדיין לא בשליטה מלאה. איזה מין עונג מוזר, לא מוסבר בכלל. נכון, זה יותר קטן. חס ושלום. לא עושה את עצמי רשע בעיני עצמי. חס ושלום. אבל זה עדיין קיים. בילדותינו, שם ירחם, לא יודע למה עשינו את זה. לא יודע למה עשינו את זה. מאיפה זה בא בכלל? לא יודע. אם כן, אני זוכר שעשית, כן, לא זוכר. אבל אנשים שהיו מתעללים בחתולים, בעכברים, בציפורים, משסעים כלב בחתול, זורקים אבן על העץ, מפילים את החתול, הכלב היה משסע את החתול. והיינו, אז בסדר, לא זרקתי את האבן על החתול, אבל הייתי במגרש הצופים. התמונה הזו לא תזוז לי לעולם מן העיניים. זכר לאותו אבון קדום, שהייתי יושב שם על הדשא, אני זוכר, ליד עץ הפקן, בגובה של 30 מטר העץ הזה היה, והחתולים היו בורחים לעץ הזה מהכלב הנורא הזה, כלב שהיה אכזרי מאוד. והיו מבילים אותו, ממש זה היה חלק מאירוע, שלוקחים את הכלב הזה לזהות מקום מסתור של חתולים, איפה שחתולים מסתובבים. הוא היה מתחיל לרדוף עליהם, אחריהם, והחתול היה מצל את היתרון הפנטסטי של לטפל על עץ, לטפס על עץ. והיו מן אלה ילדים שזרקו אבנים והורידו את החתול מהעץ. הסתכלנו, והחתול, מה זה? זה לא יזוז לי לעולם. זה חטא קדמון. זה בעיה דבר זה. וזה כל מה שאפשר לספר. גם זה אולי לא יתקן, אבל זה קרה. זה קרה. לא יודע למה עשינו את זה בכלל. מה חסר לנו בחיים? מה? היינו כנראה ילדים לא שמחים בחלקנו. לא מספיק. עם סיפוקים עדינים, אציליים, חסר לנו משהו בחוויית היסוד. לא יודע. על פניו, הכל בסדר. ברוך השם, השם מזורחת, ציפורים מצייצות, טבע מלוא האופק. חסר לנו משהו בחוויית החיים האצילית. לא יודע למה זה היה. לא יודע. בגלל שגדלנו בבתי ילדים, לא יודע, בגלל שחברת המבוגרים לא סיפקה לנו את ההשראה הזו ביחסים שבין אדם לחברו. לא יודע למה. אבל חסר לנו משהו ביסוד החווייתי החיובי. והיה צריך להימצא לו תחליף. ובדרך לא מובנת. לא שזה כל היום נעשה, אבל זה היווה תרבות פנאי מסוימת. שסיפקה בנו משהו. איזה חוויית חיים, איזה אקשן, איזה לאט, איזה סערת רגשות שהיינו זוכרים. החיים צריכים להזין את זה בכל מה, כן? החיים זה אש בוערת, צריך להזין, לזרוק גזרי עץ לתוך המדורה, להרגיש את החוויה, אני חי, אני חווה, משמע אני חי. ולא בחלנו בחוויות האלו. שם ירחם. אז ברוך השם, תודה לאל, לאן שהגענו, אבל יש חומרי גלם שמצפים עדיין לתיקון, התשובה צריכה להתמקד גם באותן החוויות, כן? שיסודם הוא בחטא, לצערנו הרב. טוב, הלכנו באמת רחוק. כל זה התחיל באמת מהרואה סוטה בקלקולה, כל הדברים האלו, וכן הלאה. אבל ככלל, נסכם ונאמר, מבחינת הפסקה הזו, אנחנו כרגע מדברים, כן, על גאוות הגוף שהיא טובה. אנחנו רוצים כרגע להחזיר את חלקי החיים הטבעיים, כן? רוצים להחזיר את חלקי החיים הטבעיים, אבל בהקשר חדש אפשר לבנות על גביו מידות טובות, כן? ולעשות את תהליך ההבראה מן הגאווה באופן שלא מסרס, לא מעקר, לא תולש חלקים של חיים משדה החיים. אז זה אנחנו מדברים. אנחנו רוצים שאותם חלקים, למרות שבעבר שימשו לחטא, יתפסו את מקומם הנכון בתוך זרימת החיים, יביאו אותנו למהלך חיים של יצירה ובניין, גם רוחני, גם פיזי, גם נפשי. עסקנו פה בטעותו של הגאוותן הפורש, בעל התשובה, הגאוותן שהוא בעל תשובה, והזכרנו שאין דעתה של התורה נוחה מזה, אלא התורה חפצה, כן? תורה חפצה. שתרכובות החיים יהיו תרכובות מאוזנות, שבאופן סביר לא מביאות לחטא, שימוש נכון בכוחות החיים הטבעיים. כל איסורי תורה הם בעצם מציגים לפנינו את התרכובות הלא נכונות, שאסור לנו להתקרב לתרכובות האלו, הן נפיצות, הן מסוכנות, הן קטלניות. זה איסורי תורה. איסורי תורה שנוגעים לאופן שימוש בחומר ובכוחות החיים, הם איסורים שעניינם זה להזיר אותנו מפני תרכובות מסוכנות. וכל מה שלא אסרה תורה, אם אתה אוסר, אתה כבר ממילא פוגע בזרימת החיים, באש החיים הטבעית, ויבוא יום, אתה עשוי למצוא את עצמך לגמרי כבוי חסר פעילות ואנרגיה. נכון שלהזיק אתה לא יכול, אבל גם לתרום שום דבר אתה לא יכול. אתה פורש ממשחק החיים. משחק החיים הוא על ידי שימוש נכון בעוצמות החיים. ואם אתה מבטר עליהם, אתה לא חוטא. אתה חוטא בעצם, כן? אולי אתה לא תהיה גאוותן, אבל גם לא תהיה צדיק. אז דייך מה שאסרה תורה, ואל תאסור יותר מאשר אסרה תורה, ואם זה נחוץ לך לאסור מצד תקנה סייג וגזירה, תעשה את זה מתוך דעה צלולה, שזה פרישה לצורך חזרה, תוכנית, קצבי זמן, הדרכת חכמים, איך עושים את זה? זה בסדר גמור. ואל תהיה צדיק הרבה, שמה תשומם. שמה תהיה במצב של שממה. מרחב מדברי, חסר חיים, חסר אנרגיה. אתה לא רלוונטי יותר. מה אתה עושה פה בעצם? זה עולם של פעילות, זה עולם של כוחות. אתה מפחד מכוח? אתה מפחד מהחיים? מה אתה עושה פה? טוב, נעצור כאן.